עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ב-103FM, 104.5FM, כאן רפי קרסו. יום שישי הוא כמנגנו מדי יום שישי, אני כאן איתכם. על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או קופת חולים הייתה סגורה, או לרופא לא היה זמן, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיק אייל פרנק, על הדיגיטל עמיתי דואק, אחראי על השידור ב-103FM אורן לודין, וב-104.5FM בני אלפרין, והטלפונים שלנו 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור, וניתן לשלוח הודעות, שאלות, בוואטסאפ למספר 054-70-103-70. ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו?
צהריים טובים לגואל איסורנו.
צהריים טובים, תודה, תודה. עם מי אני מדבר?
ממש, בחפץ לב. אני בטוחה שתוכל לעשות סדר, תעזור רבות לעשות סדר בדברים. לפני כחודשיים...
רק תגידי לי בת כמה את, ברכה.
סליחה?
רק תגידי לי בת כמה את.
73.
כן, אני איתך.
תודה. לפני כחודשיים התחלתי לסבול מהפרעות קצב, שזה התבטא דווקא לקראת שעות הבוקר המוקדמות, הרגשתי הלמות. לאו דווקא מהירות, אבל כפטיש שמכה.
זה חשוב שאת אומרת שלאו דווקא מהירות ולקראת שעות הבוקר. כלומר, זה התעוררת איתם?
נכון, נכון מאוד. הרגשתי הלמות פטיש בלב.
כן, אבל עם זה התעוררת, נכון?
עם זה התעוררתי.
אוקיי.
כן, ריתמוס של הלמות.
כן, כן.
חזק. אני שומעת ומרגישה אותו.
זה נקרא פלפיטציות. אוקיי.
התקדמתי עם הנושא עד הולטר לב, במסגרת הקופה.
שהיה תקין,
ולא
נכון?
ולא נמצא שום דבר חריג. נכון. היות וזה הלך והחמיר, הרגשתי מדי פעם כמו משהו באזור הגרון,
שמעלה
את הדופק מהיר אפילו מעל 100, ונעלם. בתוך שנייה שתיים, אבל מותיר אחריו תחושה כללית מאוד קשה של סחרור מאוד מאוד עוצמתי. הלכתי ועשיתי הולטר קרדיואר במסגרת שחל, שהציל ממש את המצב, מכיוון שהופיע אירוע בזמן אמת, שאפשר היה להוציא את השידור, וזה הצביע על טכיקרדיה, דופק שהגיע ל-183, והגעתי עם זה לפרופסור ידוע,
לא משנה, כן.
מנהל מרחב לב באחד מבתי החולים הגדולים בארץ, שהגדיר את זה כפרפור פרוזדורים, ונתן לי מיד טיפול כמו קרדילוק 1.25, בגלל שאני נותר לדופק שלא עולה על 50-52. הוא הסתפק בזה, ולצד הקרדילוק, גם אלי קוויז, שזה מדלל דם, הוא אמר לי, עם פרפורים אין חוכמות, חייבת להתחיל לקחת גם מדללים. תוך כדי טיפול, זה לא מנע התקף נוסף בתוך פחות משבוע, והגעתי עם זה עד לבית החולים. רופא אחר, שבמקרה זה היה אלקטרופיזיולוג, בתפקידו גם מנהל מכון, הגדיר את זה בכלל...
כסופר ונטריקולר טכיקרדיה, כ-SVT בטח.
כן, גם עבר את ה-150, זה היה מאוד חזק, הרגשתי על סף ממש עיבוד הכרה, זה היה פתאומי ומפחיד מאוד, והרופא בכלל שאל, מי אמר לך שזה בכלל, את לא מפרפרת וזה לא פרפור פרוזורים, זה נקרא SVT, אני לא יודעת מה הקיצור של זה.
סופר ונטריקולר טכיקרדיה.
יופי. וכאן הוא אמר לי, אנחנו לא נותנים מדללים, אנחנו לא אולי חוסמי בטא, אבל מה פתאום מדללים? ואנחנו צריכים לעשות אבלציה, אין חוכמות, צריכים להיכנס, פולשני. אין כאן משהו אחר. ואולי, אולי אז אנחנו נעשה בדיקה תוך כדי הצנתור, ונדע אם אכן זה פרפור או לא, סבירות גבוהה שלו. אני רוצה לסכם את כל המסקנות של שלושה רופאים שראו את אותו תרשים, וזה המוזר לי, פרופסור קרסו, איך יכול להיות שהפענוח של אותו שידור, אותו אירוע, מקבל
שלושתם ראו אחרים. את הפענוח?
סליחה?
שלושתם ראו את התרשים, את הסרט עצמו?
בדיוק, בדיוק. קיבלתי משחל בפקס את הפענוח עצמו, שבעה דפים, פרסו את זה על השולחן, כל אחד משלושת הרופאים, ידועי שם, מנהלי מכונים, כל אחד דרש את זה אחרת, האחד ראה פרפור. אני התקשרתי לשאול, כי המשמעות היא שונה בבחינת הטיפול.
נכון, המשמעות מבחינת הטיפולי שונה לחלוטין.
כן, שניים מהרופאים שהם אלקטרופיזיולוגים, שהתחום הספציפיקציה שלהם היא הפרעות קצב, כמו שאתה יודע טוב ממני, פרשו את זה בכלל כ-SBT, ומה פתאום לתת מדללי דם. ואם ללכת לפי דעת או פענוח של רופא אחר, שבכלל ראה את זה כפרפור ואני חייבת לקחת, אז אני די הולכת לאיבוד, וכן, הוא אימלי...
אז בואי אני אעשה לך סדר, ברכה. בואי אני אעשה לך סדר.
קצה האחרון של השאלה, לגבי כן. הנושא של מיפוי לב, הוא אמר לי, אני לא ממהר...
מיפוי לב ייתן תשובה אם יש הפרעה בזרימת דם. הוא לא ייתן תשובה או אם יש... אם יש נזק בשריר הלב, מה שקרוב לוודאי אין, מיפוי לב לא ייתן לך את הפיזיולוגיה או את ההבחנה של הפרעת הקצב. אז מיפוי לב לא דחוף. עכשיו בואי אני אעשה לך סדר בדברים. השאלה היא, קודם כל, שאלה תיאורטית, אם מדובר בפרפור פרוזדורים, אם מדובר, אני עוד לא אומר שמדובר, אז הטיפול הוא באמת לתת קרדילוק כדי להוריד את הקצב של הפרפור, כי ככל שקצב הלב יותר מהיר, הסיכוי לפרפר הוא יותר גדול, ולתת אליקוויז, שזוהי תרופה נוגדת קרישה, שנותנים אותה 5 מיליגרם פעמיים ביום, זה מה שכנראה נתנו לך, ואת התרופה הזאת אנחנו נותנים כדי למנוע את אותן מערבולות שישנם בפרוזדורים, שיכולות לגרום לאירועים מוחיים. זה דבר אחד. אז אם בהנחה שמדובר בפרפור פרוזדורים, קיבלת טיפול נכון. נקודה פסיק. עכשיו, ראו את זה עוד שני אנשים, ואמרו, לא, זה לא פרפור פרוזדורים, זה נראה כמו סופרוונטריקולר טכיקרדיה, כמו SVT. וכשאת אמרת לי את זה, אני ישר אמרתי לך, קרוב לוודאי שזה SVT. ו-SVT זה לא דורש, להפך, לא להפך, אבל לא דורש, דורש אולי קרדילוק, אבל לא דורש אליקוויז, לא דורש נוגדי קרישה. ובאמת, אם זה חוזר בשכיחות גדולה, הטיפול ל-SVT הוא אבלציה, הוא צריבה. עכשיו, אני לא יודע בדיוק, אני מניח שהיית אצל רופאים טובים וראו את זה, אבל יש אפשרות גם להתחבר להולטר שבודק את זה מעבר כמה זמן בדקו לך את האולטר הכי ארוך?
חודש ימים, היה לי לא את הקרדיו השגרתי, היה לי את האוטו-טריגר,
שמזהה אוקיי, לבד
מצבים חריגים ומשדר.
אוקיי, אז היה לך את זה לחודש. ובמשך החודש הזה ראו הרבה יותר טוב מאשר ראה הרופא הראשון, שאמר פרפור פרוזדורים, אני מניח.
נכון.
ואז אני הייתי סומך על זה יותר, וגם שני רופאים אמרו לך על סמך זה שמדובר בסופרמטריקולר טכיקרדיה, ב-SVT.
לא רק על סמך זה. פרט לא מבוטל, אני עברתי לפני 5 שנים אבלציה עקב התקפי SVT, וכנראה אוקיי. שהימים זה... הטובים עברו,
בדיוק,
וימי החסד של 5 שנים חזרו.
אז אני הייתי סומך על ההבחנה של SVT, ועכשיו יכול מאוד להיות שמה שקרה לך כשהתעוררת בבוקר עם הדופק המהיר, כשאת אמרת שהדופק היה תקין, לא היה מהיר אלא היה חזק, שזה היית בקצה של הסופרוונטריקולר טכיקרדיה, של ה-SVT. שהתעוררת מזה, וכשאת בדקת, זה כבר ירד.
הבנתי.
ועכשיו, בבוקר, כשאנחנו מתעוררים, איך שאנחנו מתעוררים, הגוף נכנס למערכת עצבים של ערנות, ממערכת עצבים של שינה, ממערכת של רגיעה למערכת של פעילות. והדבר הזה מלווה בהתעוררות של כל העצבים בגוף, עצבים לא כעצבנות, אלא כעצב, של מערכת העצבים האוטונומית, ואז סביר להניח שהיה לך הפרעת קצב, כי הוא כאילו הקצב עלה, כי התעוררת, והרגשת את זה כהולם לב. אני חושב שאפשר לסמוך על הרופאים האלה, ואם יש להם, היה להם גם תרשימים הרבה יותר ארוכים, גם לראות ולקבל קנה מידה, ואני חושב שבאמת זה הטיפול שאת צריכה לעשות, שזה אבלציה. ובינתיים לקבל
אכן יש נטייה לחזרה כזו, קאמבק של אחרי 5 שנים?
כן, אחרי 5 שנים זה יכול להיות, האזורים יכולים להתאושש, מה שנצרב יכול להתאושש ולהתחיל לפעול.
כי גם פה חלוקות הדעות. מי שטען להבחנתו שזה פרפור פרוזדורים, הוא אמר לי, אחרי גיל 70 אנחנו לא מצנתרים, זאת אומרת לא עושים אבלציה, כי אי אפשר להגיע למוקדים.
עוד פעם, אני לא קרדיולוג, אבל אנחנו עושים אבלציות בפירוש אחרי גיל 70, ויש רופאים שזה המקצוע שלהם, והם עושים את זה מצוין, הקרדיולוגים, האלקטרופיזיולוגים עושים את זה, הם יודעים איך, הם יודעים מה, לפעמים זה מוקד אחר שמתעורר, אבל זה הם יודעים, וזה הם יכולים לעשות, והם בודקים את זה בזמן אמת, כשהאלקטרודות בתוכו, הם רואים איפה המוקד, הם יכולים לאתר אותו ולצרוב אותו.
שאלה אחרונה בנושא הזה, ברשותך פרופסור קרסו, תיתכן אפשרות אולי של הפרעה בבלוטת התריס, כיוון שכל השנים זה היה אצלי תקין לחלוטין, הבדיקה האחרונה הייתה בגבול העליון של הנורמה, לא חרג, בגבול. ביקשתי לעשות גם T3 ו-T4, קיבלתי תשובת הקופה שבמעבדה לא עושים T3 ו-T4, אלא אם כן הבדיקה היא חורגת מעל הנורמה, רק אז אוטומטית מבצעים גם וגם. אז אין לי דרך לבקש לעשות את זה?
את הפרוצדורות של קופת חולים אני לא בקיא, את ודאי יכולה לעשות זה באופן פרטי, אבל זה הפוליסי שלהם. אם ה-TSH תקין, הם לא ממשיכים הלאה. אם ה-TSH היה חריג, וגם תלוי איזה חריגות, אז זה, אבל הבדיקה של T3, T4 זאת לא בדיקה יקרה במעבדה, רק שתדעי. כלומר, אם תלכי למעבדה פרטית ותעשי את הבדיקה, אם את רוצה להיות סופר שקטה, אז אבל אם ה-TSH במסגרת התקין לא חורג בהרבה מהנורמה,
אז אין צורך.
אז בדרך, אז סביר להניח שה-T3 ו-T4 יהיו תקינים. אוקיי.
תודה רבה.
כל טוב, ברכה, כל טוב.
ושבת שלום.
שבת שלום ומבורך. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
כן, מדבר שמעון.
שלום, שמעון. כן, אני איתך, שמעון.
אכלתי אותה, כמו שאומרים. חטפתי שלבקת חוגרת לפני למעלה מ3 שנים.
כן.
וחטפתי את זה בצורה מאוד לא סימפטית.
בן כמה אתה, שמעון?
82, בעוד שבועיים.
כן.
חטפתי את זה ככה שזה פגע לי בפנים. היה לי כל המצח והגבה, הגבה והחתיכה מהראש,
כן.
נשארו לי רגישים ברמות שאי אפשר לתאר אותם. כשאני שכב על הקרית, אני צריך למצוא תנוחה נכונה, כדי שהשערות שלי לא יזוזו,
כדי שלא יפעיל לך את הכאב.
מאפיל לי את הכאב. הכאב הזה זה יצירתי מאוד. כל פעם יש משהו אחר. פעם זה מגרד, פעם זה שורף, פעם זה זוקר. או שלפעמים שלושה דברים ביחד.
כן.
וכל נגיעה הכי קלה, אקראית, שאני נפל לי העיתון על המסך, מדליק לי את העצב, מאיר אותו מהשינה. מה כבר לא עשיתי? הלכתי, הייתי מטופל בתל השומר, אחרי זה הלכתי, הגעתי לקנאביס. ואני לא יכול להתפטר מזה. מה השאלה העיקרית שלי? אני מבין שזה קשה לפתרון הבעיה הזאת.
זה לא קשה לפתרון, אין לו פתרון.
אין לו פתרון.
הפתרון היחידי זה רק כדורים או תרופות נגד כאבים.
כן, אני מכיר את זה. השאלה שלי, אני לקחתי את כל החיסונים. הייתה לי הרגשה שכאילו החיסון השני, הראשון או השני, הוא יגביר לי את הבעיה. היה כבר רגוע, די רגוע. אחרי שעשיתי את החיסון נגד הקורונה, זה התעורר לי, כאילו העצב הזה נהיה לי יותר גרוע. Mm-hmm. כך אני מרגיש, אני לא יודע אם זה נכון.
תראה, אף אחד לא יודע.
יש עוד תופעה אחת, זה yeah. אולי אתה כן יודע. אם אני הולך, אני עושה צבע לשיער, אני רוצה לראות צעיר, למרות כל
השיער. בסדר גמור, לגיטימי.
כן, אני נראה הרבה יותר צעיר מגילי, אני אוהב לסבוע את השיער, לראות מה בן אדם.
אתה גם נשמע יותר צעיר מגילך.
נכון. עכשיו, הראש שלי עוד עובד. זאת אומרת שאני שוכח פה ושם, אבל חוץ מזה בסדר. אז השאלה שלי, האם כזה צבע כימיקלי כזה, שנוגע לי בראש בצבע, האם הוא יכול להשפיע על העצב? הוא יכול להרתור לא. לעצב
ולהשפיע עליו? הוא לא יכול להשפיע, אבל השאלה שלי היא איך אתה יכול לעשות צבע כשאתה לא יכול כמעט לגעת בשיער?
עכשיו, כשהנגיעה היא בבת אחת, זאת אומרת,
היא חזקה בבת אחת.
כן, אם היא חזקה, אז אני יכול לסבול אותה.
כן.
ואם אני נוגע קל מאוד, זה קשה לי לסבול אותה.
ככל שזה יותר חזק ויותר לוחץ, זה יותר קל לסבול.
כן, הלכתי לאיזה מומחה של רפואה אלטרנטיבית, אומר, תעשה כל הזמן מסאג'ים על המקום. אבל ניסיתי לעשות את זה, וזה נהיה לי יותר גרוע מהמסאג'ים.
לא, זאת הצעה לא טובה.
אז הבנתי.
לא לגרות את המקום.
הוא כל כך מגורש שאני כבר לא צריך לעשות כלום, זה כבר מתעורר לי כל הזמן, אני חי.
איזה כדורים אתה מקבל, שמעון?
אני כבר התייאשתי מכל הכדורים. יש לי ליריקה 150, יש לי ליריקה 75,
גם הפנטין, ניסית?
נגד כאבים, מה?
גם הפנטין.
לא, כבר לקחתי כל מיני, ראיתי, אם פוחד מה, אני קורא את כל התופעות לוואי, עובר לי החשק לקחת את הכדורים.
אוקיי.
בקיצור, אין לזה המשך טיפול אחרי קנאביס?
לצערי אין.
אין.
לצערי אין. אין לזה טיפול חוץ מקנאביס. לפעמים גבה פנטין יכול לעזור יפה, וכדאי לשקול את זה.
אני שם מדי פעם משחה. נתנו לי משחה תלחוש כזה.
כן, נתנו לך. לידוקאים.
אני לא יכול ללבוש כובע. אני לא יכול לבוש כובע, לא יכול ללכת מתחת לוונטילטור, זה משהו, סיפור אימה מה ש...
זאת הסיבה שאני כמעט כל תוכנית שלישית ממליץ לקבל חיסון לשלווקת חוגרת.
זהו, אני כמו, הלכתי, החברים שלי חטפו שלווקת, הלכתי לרופא, הלכתי לקופת חולים, אמרו, אין להם כרגע את זה, אז הזנחתי את זה, וגברנו, אחרי כמה חודשים חטפתי את זה ככה. עכשיו יש לי
שאלה. אני רק רוצה להציע לך לקבל עוד פעם חיסון, כי החיסון...
עשיתי חיסון אחד.
עשית חיסון, בסדר גמור.
כן, עשיתי
חיסון. חלית ועשית חיסון אחד, אוקיי, בסדר.
אחרי זה, כן, עשיתי חיסון.
בסדר גמור. מה רצית עוד לשאול, שמעון, כדי לפני שנעבור למאזין הבא?
השאלה שלי, יש לי, בגיל הזה, כולם יש דרות. אז יש לי בעיות עם המערכת העיכול. יש לי קיבה מאוד קשה, ואין לי כמעט תנועת מאיים, לא מרגיש תנועת מאיים. כבר כמה חודשים טובים ככה.
אתה צריך לשתות הרבה נוזלים.
כמה אני שותה. אני מנסה לא להגיע למצב, למה הגעתי למצב שכנראה שהרקטום מתפתח שם בקצה של המעי הגס, נהיה כמו כיס, ושם נהיה, מה זה, יציאות מפחידות. אז אני עושה מאמצים, לא, שלא יהיה קשה, כבר פעם אחת זה עשה לי גירוי כזה שיצא לי דם מה... יצא כמו...
וניסית לקחת תרופות מרקחות צועה?
לא כל כך. פעם עזנו לי איזו תרופה של... תרופה של... אתה יודע, של אמופתי כזה. לא,
אל תיקח. יש תרופות מרקחות צועה, תבקש מהרופא, תרופות שמנפחות את הנפח של הצועה, ותיקח גם חיידקים פרוביוטיים, ותשתה הרבה. יש אבקות, יש אבקות של סיבים, יש אבקות של תרופות כמו נורמלקס. נורמלקס.
נורמלקס?
כן.
זה מה? זה עוזר ליציאות?
או נורמלקס, כן. זה דבר שהוא לא מגרה את המעי, אלא הוא סופח אליו נוזלים.
הבנתי, זה מרקח אותו.
כן, ותיקח גם חיידקים פרוביוטיים, ותשתה הרבה מים בזה.
פרוביוטיקה אני לוקח דווקא, אבל לא בצורה מסודרת. כמה צריך לקחת ליום?
מנה אחת ביום.
כדור אחד ביום.
כן. טוב, שימון.
עכשיו, יש לי עוד שאלה אחת וגמרנו.
בקצרה, כן.
קצרה. אני לוקח קומדין.
כן.
יש לי פרפור, ויש לי קרדילוג וקומדין, ואני מסודר, מרגיש טוב, הכל טוב. אבל מה? כשאני צריך לבוא כל שבועיים, כל חודשיים, כל חודש, זה מאוד יטיב העיניו. כן. אז אני הולך לעשות את הבדיקה. עכשיו יצאו עוד כמה תרופות, במקום קומדין יש אחרות.
כן.
שלא צריך, שזה לא מושפעות מ...
אלקוויז.
אני יכול לאכול ירק, אני יכול לאכול. מה?
כמו אלקוויז, כמו פרדקסה.
לא יודע, יש סיבה הגיונית, הוא אמר לי, בגלל שיש לך פרפור, אמר לי אחד, בעצם אני יכול להחליף, אבל הוא אמר לי, בגלל שיש לך פרפור, אז תשאיר את הקומדין.
תראה, אם אתה רגיל לקומדין...
זה בגלל שלא, היה לי מסם, בעיית מסם, זה על רקע מזה, שעשיתי ניתוח של תיקון מסם,
רגע, זה משהו אחר. אם עשית ניתוח של תיקון מסם, אז כדאי להמשיך בקומדין. אני אגיד לך למה. כי אין, למיטב זיכרוני, אין מספיק ניסיון וידע לגבי המניעה של אלקוויז אחרי החלפת מסתם.
כן.
אבל אם זה היה רק עניין של...
לא החלפה, לא החלפה.
אוקיי,
הוא אמר לי, התיקון לא צריך קומדין. אבל בגלל שחשבתי פרפור, בדיקו לי קומדין.
אם זה רק בגלל הפרפור, אפשר להחליף את זה לאלקוויז. אפשר להחליף את זה לכדורים דרך הפה שלוקחים שתיים.
המסתם שלי לא דולף עכשיו.
שמעון, תקשיב, ובזה אנחנו כן. נסיים. שמעון, כן. תקשיב. אם מדובר רק בפרפור פרוסדורים, ואתה לא צריך בגלל המסתם לקבל נוגדי קרישה, אתה יכול לעבור לכדורים, ותדבר עם הרופא שלך, והוא יחליף לך את הקומדין בכדורים.
תודה רבה.
כל טוב לך. כל טוב, ומי איתנו על הקו?
פרופסור, שלום וברכה.
שלום.
שישי שמח לנו.
נכון,
אני דנה. כן, גם יום יפה היום, ובאמת התמזל מזלי לחלוטין שאני ככה זוכה לדבר איתך, וגם אני אצל אבא בבית שאיתו יש לי את הבעיה, אז אני מאוד מאוד שמחה שאני גם יכולה להעביר לו את התשובות שלך, אז קודם כל תודה, תודה, תודה.
בבקשה. בן כמה אבא?
אבא, שיהיה בריא בעד 120, הוא בן 84, במצב באמת לא משהו שאפשר לחשוב עליו, הלך לחדר כושר ומתאמן ודג דגים וגר לבד ועצמאי, ובסך הכל מתפקד דפוס מצוין.
הוא אוהב דגים?
מאוד. לא לאכול, רק לצורך הנאה בלבד.
אז זאת השאלה, אם דייג אוהב דגים?
לא אוהב דגים, הוא אוהב את הפנאי הזה שיש לו, את השקט שיש לו שם בים, רק את זה. ובדרך כלל באמת חוץ מלחץ דם שהוא סבל ממנו כבר הרבה שנים ומטופל במגוון תרופות, כולן פה מולי, בסך הכל את כל מה שהוא לוקח יש לי פה, נורמופרסן, מיקרופירין, קרדילוק, אוספרים, והבן הרמוניה פלוס.
Okay.
עכשיו, לפני שלושה שבועות החלה תופעה מאוד מאוד מדאיגה. נכון לכרגע לא נמצא איזה הסבר הגיוני, אני מאוד רוצה לגייס את כל הידע שלך. אוקיי. אבא שלי חי חיים מסודרים, קם בשש בבוקר, מתאמן, אוכל, שותה, יוצא, כל מיני. בין השעה 4:30 לשעה 7 באופן יומיומי, הוא והמטפלת יוצאים לבחוץ. יש פארק מאוד גדול, הוא מתלבש מאוד חם, והם עושים שם הליכות. הלוך, חזור, הלוך, חזור, קצת נחים. לפני 3 שבועות החלה תופעה מדיגה. הוא חוזר הביתה, קודם כל קר לו כבר שם. הוא מגיע הביתה, סובל מקור מאוד מאוד גדול. קור פנימי, שאי אפשר להסביר אותו.
כן,
הוא מתחיל
אנשים,
להתחמם, נכנס, סליחה?
הרבה אנשים בגיל הזה סובלים מקור פנימי, וגם הרגליים זהו. בעיקר קרות.
יפה,
כן.
אם היה רק קור, אז ניחה. אז הוא נכנס מתחת לסמיכות, נהיה לו חום. הוא מתחיל להתפשט, נהיה לו קר. הוא מתחיל לשים את הסמיכות, נהיה לו חם, וככה הוא נלחם בזה עד שהוא הולך לישון. עכשיו, הוא פנה לרופאת משפחה, היא שלחה אותו למגוון בדיקות, גם שתן, גם דם, אני אגיד לך את החריגות שביניהם. קודם כל, הכי, לא יודעת, אולי הכי מטרידה הזה, לא מצאתי לה תשובה, IgM 350, B2 מיקרוגלובין 4075, פרי לייט,
תקשיבי, תעצרי, דנה, תעצרי, אנחנו לא מנתחים בדיקות מעבדה בתוכנית, כי בדיקות המעבדה של אבא לא מעניינות את כל המאזינים שלנו.
זה בטוח.
וזה צריך רופא, מה שאני מציע לך, לפנות לרופא גריאטר.
אוקיי.
גריאטר שיאזן אותו ויראה חלק מהדברים, יש לו נוגדנים גבוהים, אז אולי יש לו איזה משהו ש... זה גם גיל, חלק מהתחושה של הקור קשורה לגיל. הרבה okay. מאוד אנשים אחרי גיל 70 מתחילים להרגיש תחושות של קור, ואז הם מתכסים בהרבה שמחות, ואז צריכים לאט לאט להוריד להם את השמחות, כי אם מתכסים בהרבה שמחות הם מתחילים להזיע. ואז אם הם מורידים את כל השמחות כי חם להם, אז קר להם. ולכן
החוכמה
צריכים ברגע שמתחילים להתחמם ולהירגע, להוריד להם שמיכה אחת. ואחרי עוד כמה דקות הם בסדר, להוריד להם עוד שמיכה אחת. אבל לא להוריד את כל השמיכות בבת אחת, או חלק מהשמיכות בבת אחת, כי אז יש את החום ואת הקור. אצל חלק זאת בעיה שקשורה לבעיה הורמונלית. כלומר, אצל אנשים בגיל 84 יש ירידה בחלק גדול מההורמונים, ובחלק גדול מהחומרים. אז זה העניין. ולגבי הבדיקות הספציפיות, כדאי להתייעץ עם, 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 עם רופא גריאטר, ואנחנו לא נעסוק בבדיקות הספציפיות של חולה ספציפי בתוכנית.
אוקיי, בכל מקרה רק עוד מילה, הוא נשלח גם לבדיקת אולטרסאונד בטן, זה אולטרסאונד חזה, בטן עליונה, תחתונה ואגן, והכל לצטקין.
כן. כן, אוקיי.
אוקיי, זאת אומרת, זה תהליך טבעי שאין הרבה יותר מדי מה לעשות.
זה תהליך טבעי שקיים אצל הרבה מאוד אנשים, לא קיים אצל כולם, אבל קיים אצל הרבה מאוד אנשים כבר אחרי גיל 70 או 75 של תחושת קור, הרבה קור ברגליים, כל מחזור הדם פועל יותר לאט, כמו שרואים יותר טוב ושומעים יותר טוב, כמו שרואים פחות טוב ושומעים פחות טוב וזוכרים פחות טוב, מערכת החיסון פחות טובה וכל זה. אוקיי?
אוקיי, רק מהשאלה קצרה, האם טיפול בדיקור יכול לעזור במקרה הזה? כי יש תקדימים
לגבי מה? לגבי הקור?
כן, קור וחום, הם מגדירים את זה כאש...
שווה לנסות.
משהו בקליות, בקליות.
כן, כן, שווה לנסות.
שווה לנסות. זה לא נוגד את התורה.
לא נוגד שום דבר, שווה לתת לו לפחות 6 טיפולים לראות איך הוא מגיב.
מצוין. מודה לך מאוד,
דוקטור
שבת שלום.
יש הרבה אנשים שהדיקור עוזר להם מאוד לתחושת הקור.
הוא מפחד, הוא לא עושה כלום חוץ מבלי שהרופאה שלו תאשר את זה, אז הוא
לא בבעיה. לא, לא, דיקור אין מה לחשוש, הם הולכים למישהו שאין מה לחשוש.
אוקיי. תודה רבה, שבת שלום, תודה על התשובה, תודה רבה.
זהו רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-2-2-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו? כן, עם מי אני מדבר?
נעמי.
ובת כמה את נעמי?
78.
זהו, אני איתך. מה השאלה, נעמי?
בחודשים האחרונים יש לי שריפה בכפות הרגליים, והרגשה כאילו זה מחוספס למרות שזה לא מחוספס, והכפות כואבות מקצות האצבעות ועד העקב. רציתי לדעת למי אני צריכה לפנות, מה זה יכול להיות, מה המקור ואיך מטפלים.
אוקיי, את סובלת מסקרת?
לא.
לא. ותפקוד בלוטת המגן והכליות תקין אצלך?
כן, הכל תקין.
תראי, זה מאיר אותך באמצע הלילה משינה?
לא, זה לא מאיר אותי באמצע הלילה, אבל זה מפריע לי כשאני ערה. זה גם ביום, בזמן פעילות, אבל עוד יותר כשאני שוחדת בלילה.
אוקיי, אז מה שיש לך... מה שמתאים, זה מתאים למחלה או להפרעה שנקראת נוירופתיה. נוירופתיה זו דלקת של העצבים.
כן.
עכשיו, כשאני אומר עצבים, אני מדבר על העצבים ולא לעצבנות. זה לא קשור למתח או
כן,
לסטרס,
כן, ברור,
זה קשור
ברור.
למערכת העצבים.
ברור.
עכשיו, לפעמים הסיבה יכולה להיות סיבוך של סקרת, לפעמים זה בגלל בעיות בכליות, יכול להיות מסיבות שונות, יכול להיות משהו אוטואימיוני. יש סיבות רבות לנוירופתיה הזאת, ולפעמים... ככל שאנחנו מחפשים, אנחנו לא מוצאים מה הסיבה. עכשיו, okay. צריכים לפנות לנוירולוג.
כן. Okay.
והנוירולוג יפנה אותך לבדיקה שנקראת EMG.
EMG.
EMG או NCV. Okay. יבדוק את המהירות של ההולכה של העצבים, והבדיקה הזאת יכולה לאשר או לאשרר את קיום הדלקת של העצבים.
הבנתי.
עכשיו, ללא כל קשר... יש תרופות שאפשר כבר לתת לך,
כן.
כמו כדור שנקרא גבאפנטין.
גבאפנטין?
כן.
אוקיי.
והכדור
זה
הזה...
זה רופא יש... רושם לי?
זה הרופא רושם לך. זה 300 מיליגרם או 400 מיליגרם. לקחת כדור לפני השינה, שעה לפני השינה,
כן.
ובהרבה מקרים זה כבר עוזר אחרי, עם כדור אחד, ולא צריך להעלות את המינון לשניים ביום.
כן.
אבל הבעיה היא מתאימה מאוד לנוירופתיה.
כן.
ועכשיו, כשאת הולכת זה יותר טוב, נכון?
אני חושבת שכן. כן. אני חושבת שכן.
בהליכה זה יותר טוב, במנוחה זה יותר גרוע.
במנוחה אני מרגישה את זה הרבה יותר, כן.
כן. וכשאת שוכבת במיטה, אבל זה לא מאיר אותך בלילה, את אמרת לי.
לא, זה לא מאיר אותי בלילה.
אז זה מזל, זה בצורה בינונית עד קלה. אז זהו, כי לפעמים יש אנשים שזה מאיר אותם בלילה, ואז הם חייבים לקום ולהתחיל ללכת, ואז כשהם הולכים זה מקל עליהם.
לא, בלילה לפעמים קורה שנתפסים לי השרירים, אבל זה משהו אחר, יכול להיות זה נובע מסטטור שאני לוקחת.
ממה? ליפיטור?
סטטור.
סטטור, שזה גם כן סטטין. אבל איפה את גרה? באיזה אזור? לא איפה בדיוק?
באזור תל אביב.
יכול להיות שהמים שאת שותה הם מים מותפלים, וחסר לך גם מגנזיום.
אבל אני לוקחת תוסף מגנזיום.
את לוקחת תוסף מגנזיום?
אני לוקחת מגנזיום לפני השינה, ואני גם לוקחת אבץ בצהריים.
אוקיי, בסדר גמור. אז אם כך, אם את לוקחת מגנזיום לפני השינה, אז מגנזיום לא חסר לך, אבל תבקשי שיפנו אותך לנוירולוג, שירשמו לך אולי גבאפנטין, שיעשו לך נרב קונדקשן, זמן הולכה עצבית, לראות מה המהירות של ההולכה של העצבים, וזו כנראה ה... ולראות שלא חסר לך ויטמין B12, זה מאוד חשוב.
B12, אוקיי.
B12 וחומצה פולית.
אוקיי.
עכשיו, אני...
אז בעצם מה שאני צריכה זה לפנות לרופאה לבקש, זאת אומרת, לפנות לנוירולוג לבקש את הבדיקה. את ה-EMG או
MCD. או שרופאת המשפחה, ספרי לה את הסיפור ותגידי לה שתפנה אותך, ואז תוכלי לגשת לנוירולוג כבר עם הבדיקה.
עם התוצאות, כן.
כן, ולבדיקה של ויטמין B12, כדאי שיעשו לך בדיקה ולא יגידו לך תקני ותקחי. משום שיש אנשים שלוקחים ולא סופגים את זה. אז אם את לא סופגת את הויטמין ואת לוקחת אותו, זה לא יעזור. אבל אם בודקים ורואים שחסר... אז אפשר לקחת את זה, ואם זה לא מעלה, אז אפשר לתת את זה בזריקה או בצורות אחרות.
בסדר גמור.
אוקיי, נעמי.
תודה רבה לך, עזרת לי מאוד. אני מאוד מודה לך.
כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
היי, הלו, שלום.
שלום, שלום.
פרופסור קרשו, שלום לך. שמי דוד.
כן, דוד.
אני בגיל...
בן כמה אתה, דוד?
81.
כן.
אני סובל מהרבה ליקויים, ולפני שבוע וחצי פתאום קרה לי סחרחורת ושיווי משקל.
כן.
וממש לא יכלתי לקום וללכת, הלכתי לרופא, רופא, שלחה אותי לבית חולים, עשיתי שיטי במוח, אמרו שבסדר, אבל איך אומרים, לא נתן לי שום תרופות.
זה עבר אחרי כמה זמן?
הוא אמר לי, יכול להיות מהצוואר.
נכון, יכול להיות מהצוואר, ויכול להיות לפעמים זה קורה משהו ויראלי. זה התחיל לך בלילה שהשתובבת במיטה?
לא, לא, התחיל לי פתאום יום אחד, קמתי בבוקר, לא יכלתי ללכת.
אבל שקמת מהמיטה.
במיטה אני לא יודע, לא זוכר, אבל שקמתי.
עוד פעם, עוד פעם. זה קרה כשקמת מהמיטה לעמידה, או שקרה לך במשך היום שהלכת ופתאום זה קרה?
לא, פתאום קמתי יום אחד, אני מרגיש בבוקר שחרחורת חזקה והולך ליפול ומסתובב. ויש לי בעיה, ואני, מה שאני רואה זה מהעיניים, אולי יש לי לחץ בעיניים.
לא, לחץ בעיניים זה משהו אחד, וזה לא קשור ללחץ בעיניים. אבל זה קורה הרבה פעמים.
אף פעם לא קרה לי, אף פעם לא קרה לי.
תראה,
ושאני אומר, רגע, סליחה, דוקטור, פרופסור, גרפסים הרבה, גרפסים ותחילות גם כן. זה מלווה, אף פעם לא היה לי דבר כזה. ושאני אוכל משהו, פתאום, לא היה לי דבר כזה. הרבה גרפסים ובחילות.
ביחד עם הסחרחורת?
כן.
עכשיו, הסחרחורת עברה לך עכשיו? היום אין לך סחרחורת?
קצת, עברה לי קצת, אחרי זה, קצת.
וגם הגרפצים, כן. גם הגרפצים ירדו?
ירדו קצת, כן.
אוקיי. זה הכל יכול להיות קשור. יש לנו, בזמן שאנחנו, יש לנו סחרחורות ובחילות הולכים תמיד ביחד. הם בני דודים, סחרחורות, כן. ובחילות. יש מערכת עצבים שקושרת, שקשורה לעצב שנקרא וגוס, שהוא קשור גם לסחרחורות וגם לבחילות ולקשר שבין המוח לקיבה, בין השאר. והרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שיש להם סחרחורות. הסחרחורות באות בבת אחת, ביום הראשון זה יותר קשה, ולאט לאט זה עובר, אחרי שבועיים זה כבר יותר טוב, רק שמסתובבים או מתכופפים וקמים, ואחר כך זה עובר לגמרי אחרי שלושה שבועות. וזה יכול לחזור.
יכול לחזור.
ואוהב לחזור.
עכשיו, אני סובל מטינטון חזק מאוד, הרבה שנים, טינטונים. ובאחד האוזן בשמאל, חזק כמו פחחות שם. וזה הורס לי את הראש, אין לי שקט, אין לי שום דבר. יש איזו בדיקה מיוחדת לזה? אני לא יודע.
יש.
איפה
יש,
עושים הבדיקה הזאת?
יש את הבדיקה הזאת, יש, קודם כל, יש את הבדיקה הזאת שאפשר לעשות, אפשר לעשות את זה במכון גל. תברר איפה יש מכון גל.
מכון גל?
גל.
כן.
גל. יש להם גם מכשירי שמיעה, אבל יש להם גם, הם מאתרים, הם מאבחנים טיניטוס, טינטונים. והם יכולים לעזור לך גם לאפיין את הטיניטוס וגם לטפל ב, גם לטפל בו, ואולי אפילו להוריד לך את העוצמה שלו או לבטל אותו לגמרי במכשיר מסוים שהם שמים לך, שהוא כמו מכשיר שמיעה לפעמים, והוא נותן איזשהו צליל שהוא מנטרל את הטינטון שלך.
עכשיו בין היתר אני סובל גם דום נשימה, אני יושן הרבה שנים עם הסיפאפ הזה, וזה באמת עושה לי טוב. ואם לא, אני, ועוד משהו, יש לי, עשיתי קטרקט גם בעיניים, בשני העיניים.
אוקיי,
אולי
בסדר,
זה משפיע.
תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, דוד. עם הגיל אנחנו רק אוספים מחלות.
כן, יש לי הרבה מחלות.
לא, בסדר, כן, אבל סך הכל אתה מדבר טוב, אתה חושב טוב והמוח בסדר, אז ברוך השם. אז ללכת לרופא אוזניים בשביל האוזניים, וללכת לרופא עיניים בשביל הגלוקומה, וללכת לרופא קיבה בשביל הקיבה, ולהיות בריא עד 120.
כן, עכשיו עוד שאלה, בבקשה, פרופסור, כן. קרסון. אני ראיתי באינטרנט שיש איזו קליניקה, רופאה, שעושה בדיקות דרך העיניים, והיא אומרת מה הבעיה והכל.
אז היא תגיד לך מה הבעיה, מה זה יעזור? לרפא את זה מה שיש לך אי אפשר.
לא.
לא. היא רופאה דרך העיניים, זה אירידיאולוגיה, זה סוג של...
זה בעליית תל אביב, זה שם יש לה
קליניקה. אבל זה לא יפתור לך את הבעיה.
לא יפתור?
לא.
אז רק זה מה שאפשר לעשות. אני רק רוצה שהסחרחורת תעבור.
הסחרחורת תעבור, הסחרחורת בדרך כלל עוברת תוך 3 שבועות. אם כבר יותר טוב, הסחרחורת בדרך כלל עובדת כבר כל תוך 3 שבועות.
ואין איזה תרופה לזה לסחרחורת, כי הרופא לא נתן לי שום תרופה.
תראה, יש תרופה לסחרחורת. יש תרופה לסחרחורת. אבל התרופה לסחרחורת, אני בדרך כלל, בשלב החריף, אפשר לתת מודל ואפשר לתת פרמין, שזה גם נגד הבחילה. אבל כן. מאחר וזה עובר לבד, מאחר וזה... מה?
פרמין, אתה אמרת לי?
אמרתי פרמין ואמרתי מודל, אבל זה כדאי לקחת רק ביום של הסחרחורת או יום אחר כך. ביום שהסחרחורת לא חזקה, אז אין טעם לקחת את זה.
כן.
כן. כמה שפחות תרופות, יותר בריא.
נכון, נכון, תודה. תודה רבה לך, דוקטור, פרופסור.
כל טוב. כל טוב, תרגיש טוב. כן, מי איתנו על הקו?
שלום.
שלום.
צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
שמי מרים, אני בת 70.
כן, מרים.
ולאחרונה, יש לי כאבים במפרק הירך, בעיקר כשאני במיטה. זאת אומרת, זה מפריע לי לירדם, מהיר אותי באמצע הלילה, ורק ברגל אחת. זה קורה לפעמים, לעתים רחוקות, אם אני עושה הליכה ממושכת.
כן, כשאת שוכבת על הצד הזה.
לא, על שני הצדדים.
לא, כאבים במפרקים הם בשני הצדדים?
לא, המפרק אחד, אבל שאני שוכבת על שני הצדדים. גם אני שוכבת על המפרק הכואב, וגם אם אני על הצד השני, זה גם מושך.
תראי, מה שצריך לעשות זה קודם כל לעשות צילום בעמידה, צילום רגיל אפילו בעמידה.
צילום רנטגן?
צילום רנטגן רגיל, ובצילום רנטגן רגיל אפשר לראות אם יש שחיקה, ואם זה נובע מהמפרק עצמו, או לפעמים הקופסית שלו, יש מקום, יש שם, זה נקרא בורסה, יש שם כמו קופסית שעוטפת את המפרק, ולפעמים הרגישות יכולה לבוא משם. ואם הרגישות באה משם, אז לפעמים או עם אולטרסאונד במקום, או לפעמים האורתופדים עושים זריקה מקומית של קורטיזון, או עם דיקור סיני, או עם...
אז למה זה לא כואב לי, נאמר בדרך כלל, רק כשאני שוכבת...
משום שכשאת שוכבת, הזווית של השכיבה היא אחרת, ויש הזווית של המפרק היא שונה. כשאת עומדת, יש עומס עליה או יושבת, והיא מלמעלה למטה. אבל כשאת שוכבת, גם כשהיא תעמדי ותזיזי את הרגל בכיוונים מסוימים, איזה רגל כואבת לך יותר?
רק רגל אחת כואבת לי, רק
איזה
ימנית.
איזה רגל זאת? הימנית. עכשיו, אם, אפילו אם את עומדת ולא כואב לך, ותקפלי את הרגל כמו חסידה, וסובבי אותה מקסימום מקסימום לצד. לצד ימין.
היא לא כואב לי, אני עושה המון ספורט.
לא, קשה לי מאוד להסביר לך איך לעשות, אבל רופא אורתופד או רופא נוירולוג יכול לבדוק, ובזווית מסוימת יש מבחן שמרימים את הרגל, מקפלים אותה, מסובבים אותה ימינה ושמאלה, אפשר להפיק כאב ולראות אם זה מהמפרק, או ללחוץ בצד ולראות אם זה מהקופסית, מהבורסה, מה שנקרא. אבל רק עם בדיקה אפשר לדעת, אבל סך הכל כן, הסיבה... עכשיו, כן.
מה שקורה זה שכדי להרגיע את המקום, אני עושה מסאז' עם ג'ל וולטרן.
אוקיי.
וזה עזר לכמה שעות. שאלה היא באמת אם זה מהמפרק.
אז עוד פעם, זה אני לא יכול משהו. להגיד לך בלי... זה אי אפשר להגיד בלי לבדוק. זה קשה
הבנתי,
מאוד.
אז אתה ממליץ לעשות צילום רגיל, לא כן. MRI ולא...
לא, צילום רגיל. PT. צילום רגיל נותן את התמונה הטובה, ואפשר לראות בדיוק מה קורה.
ואם זה כביכול נובע ממפרקים, אז המצב הוא רק התערבות כירורגית.
לא בהכרח, לא בהכרח. לפעמים אפשר להזריק לתוך חומרים, יש רופאים שהם אורתופדים שהם מומחים לצוואר הירך, אפשר לפעמים להזריק חומצה יאלורונית, אפשר להזריק סטרואידים לפעמים אם צריך, אפשר לראות אם זה קשור אולי לזווית שקשורה גם לברך, למרות שלא מרגישים בברך, ואז אפשר לעשות אפוסטרפיה. יש כל מיני אפשרויות אחרות, לא צריך לפני שרצים לניתוח. את רחוקה מניתוח כמרחק מזרח ומערב, אם הכאבים הם רק בשכיבה. ואם את הולכת ויושבת והולכת הרבה ועושה ספורט ועושה זה ולא כואב לך, אז אין מה להיכנס לחרדה.
תודה רבה לך. שבת שלום.
אוקיי. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, פרופסור.
שלום.
שמי צבי.
כן,
ואני, צבי. אתה שומע אותי בבקשה?
שומע אותך מצוין. בן כמה אתה, צבי?
אני בן 80. אני ב-80. אני עברתי לפני חודשיים ניתוח בהרמונית אולפ.
כן.
ומה שקורה, יש לי כל הזמן דליפות, ולפני חודשיים הייתי בביקורת אצל הרופא, ואז הוא נתן לי טוביאז 8 לקחת.
כן.
אבל הבעיה היא שיש לי לפעמים טפטופים בתחתון.
כן.
מה שכן, רציתי להגיד, פרופסור, אני מטופל בלחץ דם גבוה, זה תורשתי, ואני מטופל בשני סוגים של כדורים. אנדלקס 10 מיליגרם, ונירופלג 30 מיליגרם.
ומה?
לחץ דם אצלי 100%, 130, 180 על 130.
כלומר, אתה מטופל ומאוזן.
עם הדליפות, כמה זמן זה לוקח עד שזה יעבור.
תראה, כמה זמן זה לוקח זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, אבל מה שאני יכול להציע לך זה לנסות לבקש בקופת חולים תרגילים של רצפת האגן. ותרגילים של רצפת האגן יכולים לעזור לך לדליפה, לזרז את ההחלמה הטבעית.
כמה זמן? אני עכשיו
פחות. אני לא שמעתי אותך כי אתה התרחקת, הרחקת את השפופרת מהפה. מה שאלת? כמה זמן, מה? כמה זמן זה לוקח?
כן.
זה מאוד אינדיבידואלי. אצל כל אחד זה לוקח זמן אחר. אצל אחד זה לא מופיע בכלל. אצל אחד זה לוקח 3 חודשים, ואצל אחד זה לוקח יותר. זה מאוד אינדיבידואלי.
כן, טוב.
זה בדרך כלל משתפר, זה בדרך כלל משתפר, אבל תרגילים, פיזיותרפיה של רצפת האגן, יכולה לעזור לך לזרז את זה הרבה יותר.
בסדר. אוקיי. אז אני אמתין בסבלנות. אני אמשיך לקחת את הטוביאז 8. עכשיו, כן. יש לי שאלה, אני יכול לקחת את הטוביאז 8 יחד עם הכדורים שאני לוקח ללחץ דם בבוקר?
כן.
זה לא מפריע, לא צריך איזה כן. לחכות או משהו כן. כזה.
כן, תקשיב, מה שלא יהיה, לא הציעו לך לקחת את הטוביאז בערב לפני השינה?
שמה?
לא הציעו לך לקחת את הכדור לפני השינה?
לא הציעו לי.
ואמרו לך לקחת אותו בבוקר?
בבוקר, בצהריים, מתי שאני רוצה.
אין שום בעיה לקחת את זה ביחד עם הכדורים של לחץ דם.
אבל אתה ממליץ לקחת את זה בערב.
תראה, אם הבעיה, נתנו לך את זה בעיקר לדליפה. הדליפה מפריעה לך יותר במהלך היום. אז זה הרציונל שנתנו לך אותו בבוקר. אתה מבין, כשנותנים אותו בשביל פרוסטטה ורוצים לשפר את זרימת השתן, נותנים אותו בדרך כלל בערב, אבל זה לא משנה. לא משנה. מאחר ולוקחים אחד ביום, הוא משפיע למעשה לאורך היום, אבל רוצים שהוא ישפיע לך יותר במהלך היום, יותר בבוקר.
זאת אומרת, לקחת אותו בצהריים.
קח אותו בצהריים, תפתור את הבעיה.
אני אגיד לך, פרופסור, החיים שלי נהיו אחרים. הייתי קם 8-10 פעמים בלילה לשירותים, ולא היה לי יציאה של שתן. היום יש לי זרימה, איך אומרים?
כן.
זרימה טובה.
נו יופי, אז אתה מרוצה מהניתוח.
כן, אני מרוצה מהניתוח, אבל איך אומרים, קצת סבלנות. לחכות עם הדליפות האלו.
יעבור, ואנחנו חייבים לסיים, כי השעה שלנו נגמרה.
אוקיי.
כל טוב לך.
שיהיה לך יום טוב. שבת שלום.
שבת שלום. זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה. אני רוצה להודות למאירה פרץ, עורכת התוכנית, לאייל פרנק המפיק, לעמיתי דואק על הדיגיטל. תודה לרן לודין על שאחראי על השידור ב-103 FM, לבלי אלפרין ב-104.5 FM. אנחנו רוצים להפסקת חדשות, פרסומות, נחזור לכם מיד לאחר החדשות והפרסומות. תישארו איתנו.
עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לשאול ולא היה לכם את מי לשאול או מתי לשאול או מה שלא יהיה. איתנו אותו צוות נהדר, עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיק אייל פרנק, על הדיגיטל עמיתי דואק, האחראי על השידור ב-103 FM אורן לודין וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל 1-900-722-103 1-900-722-103, וניתן גם לשלוח הודעות ושאלות לוואטסאפ למספר 054-70-103-70. אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום.
צהריים טובים, מדברת
מירב. כן, בת כמה מירב?
אני בת 46, אני מתקשרת לגבי הבת שלי בת 12.
כן.
לפני כמה שבועות, באמצע הלילה, עוד שעה 2 בלילה, אנחנו מתעוררים לרעש מאוד מאוד חזק מהחדר שלה. מגלים אותה, מוצאים אותה מפרקסת בכל הגוף, כאשר היא על הצד, תכונה כמו לקיר. ללא מבט, ללא בועה, ללא איזשהו מבע. ככה במשך כמה דקות, כמה שישה בזמן האמבולנס. לאחר כמה רגעים, כמה דקות...
היא התעוררה.
לא, זהו, שהיא הרימה את העיניים כלפי מעלה,
כן.
והיה נדמה שהיא הפסיקה לנשום. זו ממש כמו רצפה, פתוחה לחלוטין, שום המבט כלפי מעלה, כמעט לא רואים עיניים. ככה, כמובן, מאוד מאוד נחץ מזה, בן הזוג שלי ניסה לבדוק אם יש לה דופק, הוא מרגיש מאוד מאוד חלש בצוואר, ועשה לה קצת ניסויים לב, ואחרי כדקה, דקה וחצי, חזרה להכרה.
כן.
מאוד מאוד מבולבד. בדיעבד הסתבר שהיא ניסתה לדבר ולא הצליחה, למשך כשתי דקות. היא ניסתה לקום ולא כך הצליחה, לא הבינה מה קורה, גם הגיעה בשלב גם החובש. כמובן, הספחו אותנו למיון, בשניידר.
בדרך היא נרדמה, היא נרדמה בדרך באמבולנס?
לא. מאז היא חזרה להקרא, היינו כמובן עם פרמדיקים, והיא גם התייצבה, אחרי כמה זמן היא מצליחה גם ללכת, לקח לא מעט זמן, משהו כמו רבע שעה, חצי שעה, כבר היינו במיון כשהיא צריכה ללכת, ולדבר לקח משהו כמו שתי דקות עד שהיא צריכה להגיד, לצוק איזה משהו שיש לו איזושהי משמעות.
כן. אני מבין שזה עלה לכם בריאות.
מה?
אני מבין שזה עלה לכם בריאות.
כן.
זה נורא מפחיד.
ממש הרעש. באמת נורא קראומטי. עשינו מאז בדיקות, עשינו בדיקת EEG ו-MRI, אז אני אתחיל מדף מה-MRI, שאומרים שהיא תקינה, ועיקרון היא תקינה.
רק דברי יותר לאט ודברי להפרכסת, כי אני לא שומע אותך ברור.
הבדיקת MRI שעשינו הייתה תקינה.
כן.
ובבדיקת EEG בחסך שינה, ראו מצד ימין איזושהי
זיזות
חשמלית, זיזים.
כן.
באזור צנטרו-טמפורלי. זה היו שם באמת פעילות חשמלית גדולה. והמליצו על טיפול, טיפול תרופתי.
התחילו טיפול.
אז עכשיו, היינו אצל שני נוירולוגים עם שתי המלצות שונות, ובגלל זה גם אני פונה. רציתי לשמוע את דעתך. נוירולוג אחד המליץ על קפרה, על טיפול בקפרה, ונוירולוגית אחת באוספולוס. ואנחנו לא כל כך יודעים...
אחד על קפרה והשנייה על?
אוספולוס.
אוספולוס, כן. תראי, בואי אני אגיד לך משהו. קודם כל, את צריכה רק... אגב, הילדה נכנסה לגיל ההתבגרות מבחינה מינית? יש סימנים התחלתיים?
כן, אבל עדיין לא קיבלה וסת. כן, אבל עדיין לא קיבלה וסת.
אוקיי, בסדר. זה בדרך כלל ישנם כמה... יש את ההתקפים שמתחילים בגיל הילדות הקטנה, ויש כאלה שמתחילים יותר בגיל ההתבגרות, לכן שאלתי. תראי, אוספולוס זו תרופה טובה, של הדור הישן, כלומר זאת תרופה עתיקת יומין. אני אישית מעדיף קפרה.
אוספולוס? לא שמעתי.
אני אומר, אוספולוס זאת תרופה, קודם כל היא צריכה לקבל תרופה כדי להגן עליה, כדי שלא יהיו לה עוד התקפים, וכדי שתהיו רגועים אתם, ושתהיה רגועה אי, ויכול מאוד להיות שתוך כמה שנים שהיא תגדל והמוח יבשיל יותר, אז המצב ישתפר ואפשר יהיה להוריד לאט לאט את התרופות, ואולי אפילו להפסיק אותם לגמרי, אבל כרגע כמה שנים כדאי לקחת את התרופות. עכשיו, קפרה ואוספולוס, שתיהן תרופות טובות. אוספולוס היא תרופה שנותנים אותה יותר לילדים, קפרה נותנים למבוגרים ולילדים, ואוספולוס בדרך כלל נותנים יותר לילדים. עכשיו, היא כבר יותר, היא ילדה יותר גדולה, האמת היא שאוספולוס זו תרופה מאוד מאוד ישנה, וקפרה זו תרופה יחסית מהדור החדש. אז זה לא, שני הדברים טובים, זה כמו שתשאלי אותי, כואב לי הראש, מה לקחת, אופטלגין או אקמול? אז אני אגיד, אם אקמול עוזר, תקחי אקמול, אם אופטלגין עוזר, תקחי אופטלגין. אין הבדל משמעותי, בין התרופות. אני אישית הייתי, אני אוהב יותר את הקפרה, כי זאת גם תרופה יותר מודרנית, גם תרופה יותר, אני חושב שהיא תרופה יותר שאפשר לסמוך עליה, מתאימה לדור החדש, אבל כל אחד מהרופאים נתן טיפול שהוא טיפול הולם.
ומכן תופעות לוואי?
תראי, האמת היא שאני לא זוכר את תופעות הלוואי של אוספולוס, כי מזמן לא רשמתי את זה. אבל תופעות הלוואי, תראי, תופעות לוואי תמיד אפשר להפסיק תרופה ולהעביר לתרופה אחרת. עכשיו, תקראי את האלון הצרכן, יש מיליון תופעות לוואי. לקפרה יחסית יש מעט תופעות לוואי. את אלה של יחסית בקליניקה, לא מה שכתוב באלון. אני מציע לא לקרוא את האלון דרך אגב, בני לבינך. לגבי אוספולוס, אני מוכרח להגיד לך, אני שנים לא רשמתי אותה, אני לא זוכר את תופעות הלוואי שלה.
אוקיי.
אבל תדעי דבר אחד, זה לא סוף העולם, אין מה להיכנס לחרדה, הילדה תחזור לעצמה, תוכל ללמוד, תוכל לנהוג, תוכל להתחתן, תוכל להביא ילדים, כלומר, הבעיה היא בעיה שהיום, בשנים שלנו, עם התרופות שיש היום ועם הכל, היא בעיה שהיא בעיה, אני יכול להגיד, שיחסית שאפשר להשתלט עליה.
כן, זה
התקווה
באמת עם
התרופות,
זה נכון.
כן.
בסדר, בסדר גמור.
אוקיי, מירב.
תודה רבה לך,
כל
תודה
טוב,
רבה.
כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
מדבר אלי כהן.
כן, אלי.
אני... הלו?
בן כמה אתה, אלי?
אני 56.
אוקיי.
פרופסור, אני פעם דיברתי איתך בקשר לסכרת, לא כן. מאוזנת, נוירופתיה, וזה כן. היה לקראת סוף השידור, ואז נקטע, כאילו, ביקשו ממני לקצר.
לקצר,
מה שקרה לי השבוע, זה אני משתמש, יש לי בעיות בשינה, ויצא לי שבבדיקת שינה, שאני סובל מהפסקות שינה בדרגה חמורה, הפסקות נשימה כן. בשינה בדרגה חמורה.
דום נשימה בשינה, כן.
ונתנו לי סיפאפ, מכשיר כן. סיפאפ, ואני לא מסוגל לישון איתו את כל הלילה, אני מעיף אותו, את המסכה מעליי, בכל לילה שאני נכנס לישון איתו.
תשמע.
קשה לי הקטע הזה של להיות תלוי בלנשום רק מהאף.
בוא אני אגיד לך משהו, צבי. אלי, זה הכל עניין של הרגל. ובהתחלה תעשה ככה, אתה מעיף אותו בלילה, אחרי שעה אתה מתעורר, תנסה לשים אותו שוב. אני מבטיח לך שאתה תתרגל למכשיר, ואחר כך גם שתנוח חצי שעה אחר הצהריים, תשים את המכשיר, כי תראה שאתה ישן איתו מצוין. זה רק עניין של הרגל, וכולם בסוף, אם מתעקשים קצת, מתרגלים. עכשיו, ואז איכות השינה שלך תהיה הרבה יותר טובה. משום שבהתחלה זה מאוד קשה להתרגל אליו. עכשיו, יש אפשרות להשתמש במסכה, ויש אפשרות להשתמש בנחירונים. מה נתנו לך, מסכה?
מסכה, כן. יש לי מסכה ו...
ומה מפריע לך? מה מפריע לך? הלחץ של הרצועות?
עצם זה שאני צריך לנשום רק מהאף ולא מהפה, ברגע שאני רגיל לנשום מהפה בדרך כלל. אז כשאני נושם מהפה עם המכשיר, פתאום זה מחניק. זה גורם לי לחנק.
זה עכשיו, יש לך מכשיר אוטומטי שמעלה את הלחץ באופן אוטומטי, אני
כן,
מניח.
כן.
אבל אם
מכשיר.
יש לך מסכה, אתה יכול לנשום גם דרך האף וגם דרך הפה.
לא, דרך הפה לא, כי המסכה מכסה רק על האף, זה מולבש לאף.
אז רגע אחד, אז תבקש מה זה, אז אתה צריך ללכת ולבקש שיתנו לך מסכה, שהיא מסכת אף ופה ביחד.
אף ופה ביחד, אוקיי, זה יקל.
אתה עם זקן?
לא, בכלל לא.
אז אין בעיה. יש מסכה שהיא מסכה רק לאף, יש נחירונים שהם נכנסים, ששני נחירונים שנכנסים לאף גם בימין וגם בשמאל, ויש מסכה שהיא מסכה שמכסה את האף ואת הפה ביחד.
הבנתי, פרופסור. עכשיו, מה שרציתי עוד לספר, ושמדאיג אותי, סיפרתי לאשתי את זה, אז היא ממש נכנסה ללחץ, השבוע היה לי איזה לילה שלשום, שהתעוררתי בסביבות 3 בבוקר, מתוך פאניקה כזאת, וזה קורה לי הרבה, אבל הפעם הזאת הרגשתי כאילו שפלטתי משהו ובלעתי אותו ונחנקתי. התחלתי להשתעל, ומזלי, אני שם
לידי... זה היה חמוץ או חריף?
כן, לא אכלתי ארוחת ערב גבדה או משהו, או שבשעות האחרונות...
לא, אבל זה היה ריפלוקס, זה קורה, זה היה ריפלוקס, זה היה... חומציות שעולה מהקיבה למעלה.
חומציות, כן, משהו כזה. אתה אומר חומציות, זה מזכיר לי שזה מה שהיה לי. ואני באמת שנבהלתי, השתעלתי.
זה מבהיל.
כמה שיעולים, עד שלקחתי...
כאילו נחנקת, כאילו אתה נחנקת.
כן, נחנקתי. והייתי בלי המכשיר.
ומיד התיישבת והתחלת לנשום.
התחלתי לנשום, אני יודע שאני אז שתיתי מים. ולקח לי זמן עד שנרדמתי, וגם בבוקר עוד הרגשתי את הטעם של החומציות. זאת אומרת שזה לא חלום, או משהו שנזכרתי בו.
זה עניין, זה נקרא ריפלוקס.
ריפלוקס?
ריפלוקס, כן. וחומציות עולה מהקיבה דרך הוושט, ולפעמים זה קורה וזה עולה למעלה.
זה מה שאתה אומר, זה מה שהיה לי.
כן, וזה מאוד לא נעים ומאוד מפחיד, ויכול מאוד להיות שאתה צריך ללכת לרופא גסטרו. יש לך כנראה, בגיל 56 יש את זה להרבה אנשים, יש לך כנראה בקע דיאפרגמטי. כלומר, יש לך שינויים שהם שינויים נורמליים, והסוגר, יש לנו בין הקיבה לוושת שסתום. השסתום הזה הוא שסתום שבדרך כלל הוא סגור, ולא מאפשר לתוכן מהקיבה לעלות למעלה. כלומר, אם אתה אוכל ארוחת ערב תיאורטית ועומד על הראש, האוכל לא יצא לך דרך הפה, נכון?
כן.
למה? כי זה, יש סגירה. הסגירה כן. הזאת אחרי גיל 50 היא נעשית יותר חלשה, וככל שאנחנו מתבגרים היא נעשית חלשה יותר. ולפעמים מסיבות שונות, גזים בבטן, לחץ, אנחנו לא תמיד יודעים למה, חומציות מהקיבה עולה למעלה לגרון. עולה למעלה לגרון וחונקת כאילו, ואז אנשים מתעוררים בפניקה עם תחושה של כאין קביעה, כאין צריבה בגרון.
שורף, כן, שורף.
שורף. זהו, ומה שצריך לעשות זה ללכת לגסטרונטרולוג, ואולי לקחת תרופות לפני השינה שהן תרופות נגד צרבת. כלומר, תרופות כמו נגד חומציות בקיבה, כמו נקסיום, אומפרדקס, אבל ללכת קודם לגסטרואנטרולוג, אולי לעשות גסטרוסקופיה ולראות שהכל בסדר. ולא לאכול ארוחות ערב כבדות, לאכול אותם יחסית מוקדם אם אפשר, ולא לאכול, לא לאכול דברים שמעלים חומצה, כמו, אתה מעשן?
לא, הפסקתי. הייתי מעשן שנים והפסקתי.
אז ככה, לא לשתות אלכוהול לפני השינה.
אוקיי.
לא לשתות קפה לפני השינה. לא לאכול מתוגן לפני השינה. לא, אפילו מוצרי חלב לא כדאי לאכול ממש לפני השינה.
כי מוצרי חלב... את כל זה אני עושה.
את כל זה אתה עושה.
את כל זה אני עושה. מוצרי חלב וקפה. נס קפה לפני השינה, אני בדרך כלל שותה, ואין לי בעיה. אני, מה זה? אני נרדם בעזרת אמצעים. אמצעים מיוחדים יש לי. אני שותה שתי כדורים של גורמים לי קצת... להיכנס לישון.
מסטול וזהו, אוקיי. אז אתה צריך לעשות, אם אתה נרדם עם שני כדורים, אל תשתה את הקפה, אל תשתה אלכוהול, ואל תאכל מתוגן לפני השינה. ואז זה לא יחזור לך. כי זה, כל הדברים האלה מעלים חומציות.
וזה לא קשור, החומציות הזאת שאתה עכשיו הסברת לי, הכי יפה שבעולם, זה לא קשור לדום נשימה?
לא קשור לדום נשימה.
לא קשור. כי אני מתעורר עם כל הכדורים שאני לוקח, ובאמת אני נרדם, ממש אני נרדם, כן. אני לא זוכר, אני חולם. כן. אבל יש לי יקיצות, ודווקא מתוך עצבים כזה, כאילו כמו בקריזה אני קם. אני קם בבעלה, בוא נקרא לזה ככה הדיוק. כן. יש לי איזה פעמיים או שלוש בלילה שאני קם בבעלה.
אתה קם בבעלה, אני אגיד לך למה אתה קם בבעלה, כי אין לך אוויר, ואז אתה מתעורר. בדום נשימה משינה, כשיש דום נשימה, אנחנו בדרך כלל מתעוררים ולא מודעים לזה שהתעוררנו ונרדמים שוב. אבל לפעמים אנחנו מתעוררים בפניקה, כאילו שאנחנו נחנקים.
ככה, כן.
וזה חלק מהדום נשימה בשינה. זה קשור לדום נשימה, ההתעוררויות בפניקה. אוקיי, אלי.
תודה רבה, פרופסור.
תרגיש טוב, כל
תענוג
טוב.
תענוג תמיד לדבר, לשוחח איתך.
תודה רבה.
ובסך הכל אנחנו מה זה אוהבים אותך. אתה אחד האנשים, אחד האנשים שמביא כבוד למדינת ישראל וליהדות.
תודה רבה, אלי. תודה.
אני לא מגזים, זה מה שאני מרגיש. תודה רבה לך.
תודה.
כל טוב.
כן, מאיתנו על הקו, הלו.
הלו.
כן, שלום.
שלום, שומעים אותי?
שומעים אותך מצוין.
כן. שלום, פרופסור קרסו.
שלום, עם מי אני מדבר?
אתה מדבר עם יורם שם בדוי, בן 77, מאזור המרכז.
מצוין, יורם שם בדוי. כן.
תראה, לפני שנה בערך, שנה וחצי, התחלתי להרגיש רעידות ביד שמאל.
כן.
והלכתי לנוירולוג, ונוירולוג נתן לי לעשות סיטי מוח ו-MRI מוח וכל זה, והפנה אותי לנוירוכירורג. הלכתי לאחד הנוירוכירורגים הבכירים שיש במדינה, בלי להזכיר שמות, ובדק אותי, נתן לי ללכת בעל קו, הוא אומר, אין לך פרקינסון, זה לא פרקינסון, זה פרקינסיזם?
פרקינסוניזם.
פרקינסוניזם, כן. ובין היתר, התחלתי גם להרגיש מעט חוסר יציבות בעמידה ושיווי משקל. והפתרון, הלכתי אחר כך למומחה להפרעות תנועה, וגם הוא קבע שזה לא פרקינסון, זה פרקינסיזם, איך שקוראים לזה.
אתה לוקח איזשהם תרופות?
אני לוקח אספירין ולפיתור 10 מיליגרם.
זה הכל?
זה הכל.
בוא אני אגיד לך
משהו. אני לא סובל, לא סובל לא מלחץ דם ולא מסוכרת ולא מקולסטרול ולא מכלום.
אוקיי. Okay. אתה סובל מקולסטרול כי אתה מקבל ליפיטור, אבל הקולסטרול מאוזן.
כן, יש לי 140 משהו כזה.
אתה מדבר אם זה 140 זה הקולסטרול הרע, אבל לא משנה. אתה סובל מקולסטרול כי אתה מקבל ליפיטור, והליפיטור מוריד לך את הקולסטרול ואז אתה מאוזן. אבל בוא נתייחס לרעד. אתה אומר שהיית אצל נוירולוג בפעם הראשונה, והוא אמר שזה לא שייך, והוא הפנה אותך לנוירוכירורג.
הייתי פעם ראשונה אצל נוירולוג, עשו לי...
למה הוא הפנה אותך לנוירוכירורג?
שלח אותי לנוירוכירורג, כן.
מה היה המחשבה לשלוח אותך לנוירוכירורג בגלל רעד? לנוירוכירורג שולחים אם צריך לנתח.
לא יודע, הוא אמר לי, אני רוצה שנוירוכירורג יראה אותך, והלכתי. והוא בדק okay. אותי, הוא ראה את ה-CT, הוא ראה את ה-MRI ואת הכל.
הוא אמר לך, זה לא שלו, תלך לנוירולוג. הוא צודק, זה לא קשור. הרעד הזה כנראה לא קשור לנוירוכירורגיה, אלא לנוירולוגיה. עכשיו תשמע, יש הרבה סוגים של רעדים. מה ההבדל בין פרקינסון לפרקינסוניזם? פרקינסון זאת מחלה. מחלה מסוימת. אגב, יש לך ירידה בחוש הריח?
אין לי ירידה לא בחוש הריח, לא בחוש הטעם, אין לי עצירות, אין לי כלום.
אוקיי. כי עצירות, אני מניח ששאלו אותך, כי גם עצירות וגם ירידה בחוש הריח, הם סימנים לפעמים שמקדימים הופעה של פרקינסון. עכשיו, פרקינסון כן. אומנם מתחיל ביד
סליחה,
אחד...
פרופסור, סליחה, פרופסור קרסו. כן. הפרופסור להפרעות תנועה שהלכתי אליו, אחד המומחים בארץ, ביקש ממני... לתת לו לחיצת יד חזקה, אמרתי לו, לא כדאי לך, אני אחים לך. ואז לחץ, ולא ביקש ממני שאני לחץ אותו חזק. זהו, ועשיתי את זה.
ושברת לו את האצבעות בידיים.
לא, לא רציתי, לא היה לי נעים.
אוקיי, תשמע, הרעד שיש לך, אני לא יודע, לא בדקתי אותך, סליחה, אבל הרעד יכול להיות אחד מהסוגים של הרעדים שישנם. עכשיו, פרקינסון ופרקינסוניזם, הקליניקה היא אותה קליניקה, התלונות הן דומות, אבל פרקינסון זה סוג של מחלה מסוימת שיש לה אפיונים מסוימים, ופרקינסוניזם זה בדרך כלל תופעות דומות לפרקינסון בגלל סיבות אחרות. עכשיו, יש גם נוקשות שרירים, יש גם ירידה בחוש הריח, יש גם הפרעות בקורדינציה, יש גם הפרעות בשיווי משקל. כל הדברים האלה מרכיבים את הסימנים של מחלת פרקינסון. עכשיו, כשלמשל יש אנשים שמקבלים תרופות שמשפיעות על מערכת העצבים, כמו תרופות פסיכיאטריות או תרופות כאלה, זה גורם להם לתופעות דמויות פרקינסון, ואז אנחנו קוראים לזה פרקינסוניזם. כלומר, שיש לי תופעה שנראית כמו פרקינסון, של נוקשות שרירים ושל רעד שהוא רעד במנוחה. הרעד שלך הוא במנוחה, נכון?
הוא... כן, לא, הוא לא... אין לה הגזרה מסוימת, יושב... אבל אני שולט עליו. אם אני רוצה, אני שולט
כן,
עליו.
כן, אתה שולט עליו, אבל אם אתה יושב תוך כדי... וחושב על משהו אחר, תוך כדי זה היד זזה.
מעט מאוד, ממש מינורי.
אוקיי, okay, אז הרעד של פרקינסון בדרך כלל הוא רעד במנוחה, בניגוד לרעדים אחרים, לחלק מהרעדים האחרים, שהם רעדים בכוונה. שאני בא, כשאתה כתב היד, זה יד ימין או יד שמאל?
אני שמאלי.
וזה באיזה יד?
שמאל.
אז השתנה לך כתב היד?
הפרעה,
סליחה? כתב היד שלך השתנה, אני מניח.
מעט, כן.
כן. נעשה יותר קטן ויותר מחודד?
כן, יותר קטן הוא נעשה, כן.
אוקיי. אז תשמע, כל זה מתאים לסוג של פרקינסון. אבל כשאין לנו הבחנה חד משמעית, אנחנו קוראים לזה פרקינסוניזם. האם הציעו לך איזשהו טיפול תרופתי לקחת בינתיים?
לא. אמר לי הפרופסור להפרעות תנועה, אמר לי, אין צורך בתרופות, לעשות רק ספורט. אני עושה פיזיותרפיה לשיווי משקל, אני עושה פעם בשבוע.
מצוין.
פעם בשבוע אני עושה אימון כושר ולשפר את השיווי משקל, וזהו.
עכשיו תשמע, את הפיזיותרפיה
שאתה עושה. עוד תופעה שרציתי לספר לך, פרופסור, זה שהיה לי כאב משיכות ברגל, ברגליים, בגב התחתון למטה. עכשיו, אני לא יודע אם לשייך את זה לפרקינסוניזם הזה.
זה היה יותר, המשיכות האלה היו יותר בצד שמאל?
לא.
תראה, תופעות של פרקינסון ושל פרקינסוניזם מופיעים עם קיבוצי שרירים ויכולים להופיע גם עם כאבי גב. לפעמים כאבי גב או כאבים של שרירים ברגליים הם הסימנים הראשונים של מחלת פרקינסון ושל פרקינסוניזם עוד לפני שמופיע הרעד. אז זה אני לא יכול לענות לך, אבל זה יכול להיות קשור. ויכול להיות בגיל 77 להרבה אנשים יש כאבים בגב בלי קשר לפרקינסוניזם. אבל מה שלא יהיה, מה שלא יהיה, אני מציע לך להיות בעוד חצי שנה שוב פעם אצל הרופא להפרעות בתנועה, ולראות אם לא כדאי להתחיל בתרופה כמו אזילקט או משהו כזה, שהיא תרופה שאנחנו מאמינים שיכולה אולי לעכב את ההתפתחות של המחלה, אם בכל זאת מדובר בפרקינסון ולא בפרקינסוניזם. לפעמים בשלב הראשון של המחלה קשה לנו להבדיל בין שתי התופעות שמבחינה קלינית הן מאוד דומות.
הצעדים שלי נפחו יותר קצת.
אתה הולך בצעדים קטנים, אתה הולך, קשה לך טיפה יותר להסתובב בגלל שיווי המשקל. הכל מתאים לסוג של פרקינסון או פרקינסוניזם שזה דומה מאוד.
השאלה המרכזית היא, אם זה פרקינסיזם הזה, האם זה יכול להתפתח לפרקינסון, שזה מחלה כבר?
תשמע, מה שאלת עוד פעם, תחזור על השאלה, האם...
שאלה שנשאלת, בהנחה שעכשיו מאבחינים את זה בתור פרקינסיזם.
פרקינסיזם, כן.
השאלה אם בעתיד זה יכול להתפתח לפרקינסון.
עקרונית, כן. כי פרקינסוניזם אנחנו לא תמיד יודעים את הסיבה, אלא אם אנחנו לא תמיד יודעים, אלא אם יודעים. כלומר, אם היית מקבל טיפול בתרופות ממשפחה מסוימת, שאנחנו יודעים שהם יכולים לגרום לזה, אז אנחנו יודעים שזה פרקינסוניזם, וזה לא, ואז הטיפול הוא גם טיפול אחר. אבל בשלב מסוים אנחנו, אין לנו הבחנה חד משמעית. ולכן הרופא השאיר את זה פתוח בין פרקינסון לפרקינסוניזם, הוא קורא לזה פרקינסוניזם כי אין הבחנה חד משמעית. אבל כדאי לחזור אליו בעוד חצי שנה, לעשות בדיקת ביקורת.
יש לי אליו תור בשני במאי, יש לי תור אליו.
אוקיי, ואם רוצים לדעת, אם רוצים לדעת את זה חד משמעית, יש בדיקה שהיא בדיקת דופה, בסוג של מיפוי עצמות. דופה. בדיקת, זה סוג של בדיקה שזה מעין מיפוי מוח. מיפוי מוח לרצפטורים לדופמין. ואת הבדיקה הזאת...
מוח לפנים.
לדופמין, דופמין.
לא שמעתי, נעלמת לי. מה? עוד פעם, איזה בדיקה?
יש בדיקת מיפוי מוח, להבחן בין פרקינסון, לקבוע אם זה פרקינסון, שנקראת דופה, בדיקת דופה. זה מיפוי מוח, מיפוי מוח. מיפוי מוח לדופה.
באופן כללי כך. יש, טוב, אם אני שם מחזיק את היד, מחזיק ארנק ביד, והיד היא תלויה כאילו ככה באוויר, אני מרגיש רעידות.
אוקיי,
אבל אם אני יושב במנוחה או כל דבר אחר, אין לי רעידות.
אוקיי, בוא תראה מה אני מציע לך. אז אלה דברים מאוד מאוד עדינים שלא כך משנים. אני מציע לך בעוד חצי שנה, תיגש לביקורת, או בחודש מאי תיגש לביקורת אצל הרופא, ואם אתה לא שקט, תבקש שיעשה לך מיפוי מוח לדופה. הוא ידע במה מדובר.
וזה, המיפוי מוח הזה, זה כמו בדיקת MRI או CT כזה?
כן, אבל מזריקים חומר, זה בדיקה דומה מאוד. אוקיי.
ועד בוודאות יודעים אם זה פרקינסון או לא?
כן, כן. לא, אין ודאות, רפואה זה לא מדע מדויק, אבל יודעים ב-90% אם זה פרקינסון, או ב-20% אם זה פרקינסון. טוב, יורם, אנחנו נסיים פה, כי אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות.
תודה רבה, אני מאוד מודה לך.
כל טוב. זהו, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-2-2-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. 103FM, 104.5FM, כאן רפי קרסו. אנחנו ברביע האחרון של התוכנית שלנו, של היום, ומי איתנו על הקו? הלו?
כן, שלום.
כן, אני, שלום, עם מי אני?
פרופסור קרש, שלום לך.
בת כמה את ציונה?
אני בת 74.
אוקיי.
ובשבועיים האחרונים, כשאני קמה, יש לי טעם ממש מר, לא טוב בפה. ובמקרה ביקשתי מבעלי להסתכל, כי כאב לי קצת בגרון, אז הוא אמר לי שכל חלל הפה שלי הוא בצבע צהבהב. כאילו,
כן, יש לך לשון מחופה.
לא כל כך עבה, זאת אומרת, החיפוי לא כל כך עבה, אבל כן. הלשון, גם הלואה, הלחיים, כל חלל הפה.
הדבר יכול להיות מכמה סיבות. יכול להיות שאת ישנה עם פה פתוח. אני שומע את עצמי פעמיים, את עם טלפון, עם רדיו פתוח או עם...
לא, שום דבר, לא.
שום דבר, אוקיי. זה יכול להיות שאת ישנה ונרדמת עם פה פתוח, ואז הפה שלך יבש, עד כמה את מרגישה פה יבש?
לא. אני
אוקיי,
מרגישה רק את המרירות.
עכשיו, יכול להיות שיש לך ריפלוקס, דיברתי על זה מקודם עם אחד המאזינים, ריפלוקס זה מצב שבו חומציות מהקיבה עולה למעלה, עולה למעלה ומגיעה לפה ונותנת טעמר. לפעמים זה אפילו מיצי מרה שהם מתערבבים ועולים למעלה. יש מה שנקרא רפלוקס מרתי.
אבל אין לי צרבת או משהו כזה. זה לא מה שאני מרגישה.
אפשרות נוספת היא שיש לך פטרת בפה. את קיבלת אנטיביוטיקה, הרבה אנטיביוטיקה לאחרונה?
לא, אני לא קיבלתי אנטיביוטיקה כבר שנים על גבי שנים.
אוקיי, אז מה שצריך לעשות זה ללכת לרופא פה ולסת.
פה ולסת, כן.
זאת אפשרות אחת, או ללכת לרופא פנימי, שיקחו לך תרביות מהלשון ומהפה.
הבנתי.
כלומר, בבוקר שאת הולכת שיקחו לך את התרבית, אל תצחצחי עדיין שיניים, כן. ואל תשטפי את הפה ואל תאכלי. כלומר, קחי איתך סנדוויץ' וכוס קפה, כאילו, את הולכת כאילו בצום, שכשלוקחים את התרבית, לא, כי כשאנחנו אוכלים... אנחנו כאילו מורידים את כל השכבות ואנחנו, של, את כל מה שיש על הלשון. עכשיו, כשאת קמה בבוקר, ללא כל קשר, תנסי לקחת סכין, ועם החלק הלא חד של הסכין, לנסות לגרד את הלשון. ולראות אם את מצליחה להוריד שכבה דקה של איזה חומר לצעב אב לבנבן.
כן.
עכשיו, יכול להיות שיש לך פטרת, יכול להיות שיש לך דלקת בחניכיים. גם דלקת בחניכיים יכולה לתת תאמר, גם דלקת בפה. אני לא יודע אם יש לך שקדים מנוונים, כמו שיש להרבה אנשים.
כן, יש לי שקדים מנוונים, אבל כל חלל הפה הוא, זאת אומרת, צהבהב. לכן, לא רק הלשון. כאילו, לכן זה יותר מטריד אותי, אני לא...
לא, אז צריך לראות. יכול להיות שיש לך פטרת, והפטרת היא בכל הפה, וברגע שאת שותה ואוכלת, את שוטפת את זה ולא רואים את זה.
כן, אם אני אוכלת, זה קצת משתפר, נכון.
כן, אחרי האוכל זה כאילו מנקה, שוטף, טוחן את זה, מוריד את זה חזרה לדרכי העיכול. אבל לכן אני אמרתי שכשאת הולכת לקחת את התרבית, תלכי לפני שאת אוכלת או שותה.
בסדר גמור.
אוקיי.
תודה רבה.
כל טוב, ציונה. כן, מי איתנו? הלו?
שלום, דוקטור קרסו.
שלום וברכה.
דוקטור, פרופסור, כן. פרופסור קרסו.
כן, עם מי אני מדבר?
שמי חווה.
כן.
ואני רוצה לשתף אותך במה שקרה הלו?
כן, כן, רק תגידי לי בת כמה את.
אני בת 78, ואני רוצה לשאול על בן זוגי.
שהוא בן?
שגם הוא בן 78.
אוקיי.
אוקיי. מה שקרה לפני שבועיים, בדיוק בשבת לפני שבועיים, שישבנו ליד השולחן, והוא אמר לי שיש לו סחרחורת, ניגשתי אליו, הוא אחז את ידי, והוא קם, עשינו שלושה צעדים, והוא נפל קדימה, על הפנים. לקח זמן, כמובן, להקים אותו.
כן.
והוא נהיה מבולבל. הוא לא ידע את הגיל שלו. הוא חשב שאבא שלו חי. בקיצור, נהיה מבולבל. ואמרתי לו, תשמע, אולי עברת אירוע מוחי? בוא למיון, ימיסו לך. בקיצור, לקח זמן, שיתפתי את המשפחה, לקח זמן כמה שעות, והגענו למיון. ואז התחיל תהליך של בדיקות, עשו לו גם סיטי, לא ראו אירוע מוחי.
כן, אירוע מוחי קשה לראות בסיטי מיידי,
נכון.
אירוע מוחי לפעמים רואים רק אחרי 24 שעות או 20 שעות. כן.
כן. דוקטור קרסו, אני רק לא כל כך שומעת אותך טוב, אם אתה יכול קצת להגביר את הקול.
אני אגביר את קולי ואת...
אוקיי,
כן.
בסדר. עכשיו תראה, הוא כבר שבועיים בבית חולים, עשו לו כבר פעמיים סיטי, עשו לו, כיוון שלא ראו שיש לו אירוע מוחי, חשבו ששללו על ידי ניקור.
דלקת במוח,
לו,
כן.
נכון, דלקת או וירוס בעמוד, או איזושהי מחלה בעמוד השדרה. יצי, בדיקות דם, כל ה... ורק ביום שלישי האחרון עשו לו MRI, ואז הבינו שהוא עבר אירוע מוחי.
כן.
עכשיו, מה שקורה, הוא עדיין, הוא בעצם תוך כדי שהותו בבית חולים, הוא לא הולך, הוא בקושי, הוא אפילו לא עומד, אפשר להגיד, הוא בקושי עומד. הרבה זמן הוא בבלבול, יש לפעמים לא, זאת אומרת, יש איזה, בוא נגיד ככה, זמנים שכאילו הוא חוזר לתפיסת מציאות יותר טובה, ואז יש רגרסיה. עכשיו, יש לו גם, הוא גם עם התקפות של תוקפנות.
כן.
הוא נלחם עם המיטה, הוא רוצה לרדת, הוא רוצה ללכת איתנו למסעדה, וכל מיני, כל מיני זה. עכשיו אנחנו...
הפרעות בשיפוט קצת, הוא מבין שהוא, הוא לא מבין שהוא לא יכול ללכת.
רוב הזמן הוא לא מבין שהוא לא יכול, הוא רוצה, נכון. לפעמים פה ושם כן, אבל הרבה פעמים לא. וזמנים של תוקפנות, והוא נלחם עם המיטה, ו... מצב כזה לא טוב. רופא שיקום עוד לא בדק אותו. פיזיותרפיסט כנראה ניגש אליו, אני לא הייתי שם בזמן זה, אז הוא סרב להשתתף איתו פעולה.
כן, זה לא טוב. האם הוא מסוגל לבצע פקודות? אם את אומרת לו, נגיד, תרים ידיים, תעצום את העיניים, הוא יכול לעשות,
כן,
הוא עושה את זה?
כן, הנוירולוגים אומרים לו לעשות, ובדרך כלל הוא עושה את זה בסדר, עם הידיים. לפעמים הוא גם עונה להם בסדר, ולפעמים הרבה פעמים לא. הוא שינה כל כך הרבה פעמים את הגיל שלו, הוא שינה את הכתובת, זאת אומרת, הוא כן...
הוא מבולבל עדיין.
הוא מבולבל עדיין. ואני... בוא נגיד ככה, אני מאוד צריכה הנחיה והדרכה וידע יותר. אני לא יודעת באיזה אזור הוא נפגע. מה המצב של האירוע המוחי שלו?
תראי,
כרגע.
אני לא יכול לענות לך, זה רק הרופאים שראו את ה-MRI.
אני רק משתפת אותך. כן. ברור, אני משתפת אותך. אני צריכה הדרכה יותר, אני חוששת למשל שלאור ההתנהגות שלו אולי לא יקבלו אותו לתהליך שיקומי.
תראי, אני לא יודע אם הוא מתאים כרגע לשיקום. יכול להיות שכרגע כן. הוא לא מתאים לשיקום. אם הוא לא משתף פעולה עם פיזיותרפיסט, ואם הוא לא יודע לבצע שלוש פעולות ברצף, כלומר, אם אני אומר לו למשל, תעצום את העיניים, תרים את הידיים ותפתח את הפה. השאלה אם, וזה מה שאני אומר לו, ואם הוא לא עושה את זה, אז הוא לא, הוא לא, הוא לא מסוגל לקיים פקודות. כדי להיות בר שיקום, הוא צריך לשתף פעולה ולהיות מסוגל גם להבין מה שאומרים לו וגם לבצע. עכשיו, יכול מאוד להיות, אני מניח שחלק מהתוקפנות שלו זה שהוא לא מצליח לבטא את מה שהוא מרגיש. כן. אלא אם כן הוא היה תוקפן, היה לו תוקפנות גם קודם. כי יש אנשים שיש להם נטייה להיות עצבניים ולהתפרץ, ואז ברגע שהם קצת חולים זה יוצא יותר. אבל אם, כן. זה, אם בדרך כלל הוא היה אדם שקט ורגוע וקר רוח, ופתאום זה יוצא, אז זה קשור יותר לתסכול הפנימי שיש לו. עכשיו, מצד כן. שני, שבועיים זה עוד קצת מוקדם כדי לראות עד שהדברים יתייצבו. אבל יכול מאוד להיות שיעביר אותו בשלב הראשון למקום סיעודי, ורק אחר כך, אם הוא ישתפר למקום שיקומי. כדאי למצוא, אני לא יודע באיזה אזור, לא משנה איזה בית חולים, אבל איזה אזור הוא מאושפז. בתל אביב.
כרגע הוא מאושפז, כן. הוא מאושפז באזור המרכז כרגע.
אזור המרכז, אז יכול להיות שכדאי להעביר אותו למחלקה, אבל צריכים לבדוק ולראות עד כמה הוא בר שיקום נכון להיום. כי אם הוא לא בר שיקום נכון להיום, אז אין מה להשאיר אותו בבית חולים מצד אחד, ואין מה להעביר אותו למחלקת שיקום מצד שני. והאפשרות היחידה זה מחלקה סיעודית ברגע הזה.
אבל יש... אוקיי.
ואם הוא ישתפר, בהנחה שהוא ישתפר, אז יעביר אותו, אז הוא, ברגע שהוא יוכל לבצע פקודות, ויכול מאוד להיות שהדברים יהיו יותר טובים, ואז אפשר יהיה לשקם אותו. אבל קשה
אני
לדעת.
אני מבינה, אבל אני רוצה
גם הרופאים לא יוכלו להגיד לך את זה כרגע.
כן. אני רוצה לשאול אותך.
כן.
מה בעצם, איזה תהליך רפואי עושים למעשה הרופאים כדי בוא נגיד ככה לרפא, או אני יודעת לשנות לטובה.
אין מה לעשות כרגע. אין, משהו אקטיבי אין מה לעשות. משום שאם אנחנו עושים לחולה, יש חולה מגיע עם אירוע מוחי, ואני כן. עושה לו בחדר מיון, ואני רואה שיש לי חשד שאזור מסוים לא מקבל דם, זה אני יכול לראות בבדיקת CT מיידית, אם עושים, לא משנה איך זה נקרא, ואם אני רואה שיש לי חשד שזה עורק סתום, אני יכול להיכנס עם צנטר ולפתוח את העורק. אבל זה אני יכול לעשות תוך מספר שעות מתחילת האירוע. או אני יכול לתת לו, לערות לו, לבריד, חומרים שמפרקים קריש. אבל אם אני לא מוצא בהתחלה, ברגע הראשון, סימנים לאירוע מוחי, אני לא יכול לעשות את זה.
זאת אומרת, האם זה אומר שלתת לו היום מדללים,
אין טעם.
זה לא עוזר?
עברו שבועיים, אין טעם. לא עברו שבועיים, גם הם עברו יומיים כבר אין טעם.
אז מה זה אומר, שאת ה-MRI צריך לעשות מיד?
לא, ה-MRI, עוד פעם, לא תמיד אפשר לראות, אני מניח שאם רואים משהו שהוא די בורר, רואים אותו ברגע הראשון שעושים את זה, אפשר לראות חשד או משהו. אפשר גם לראות קליניקה, אבל הוא יופיע בצד אחד עם סחרחורות, זה התחיל עם סחרחורות, ואחר כך זה עבר לזה שהוא לא יכול לעמוד על הרגליים. עכשיו, אני לא יודע כן. בדיוק מה ומי, אבל באופן תיאורטי, היה רצוי לעשות לכל אחד שמגיע, MRI ברגע שהוא מגיע. אבל זה לא מעשי, אנחנו לא יכולים לעשות את זה ולא עושים את זה. עושים קודם כן. כל CT. כלומר, את מדברת באופן תיאורטי, מה היה אילו. אבל אילו, וגם לא בטוח שהיה אפשר לעשות יותר. אבל אלה זה דברים שקשה לענות עליהם בדיעבד.
עשו לו פעמיים CT ופעמיים לא ראו את זה.
כן.
אז זאת אומרת...
אני מניח CT... שעשו לו גם CT עם חומר ניגוד, את יודעת? עם זריקה?
אני לא יודעת.
את לא יודעת.
אני לא יודעת. אני יכולה להגיד לך שבערך בשלושה חודשים האחרונים, ארבעה חודשים האחרונים, היו לו יותר כאבי ראש, ומדי פעם סחרחורת. זה בחודשים ה...
אוקיי, זה לא אומר הרבה, משום שכאבי ראש יש להרבה מאוד אנשים, וכאבי ראש שלושה חודשים קודם הם לא סימן מקדים לאירוע מוחי. וסחרחורת יכולה להיות מעמוד השדרה, יכולה להיות מהאוזניים, יכולה להיות מהמוח הקטן, יכולה להיות מהרבה דברים שזה לא, זה גם לא בהכרח קשור. סחרחורת, כנראה הסחרחורת האחרונה כן הייתה באיזשהו אופן קשורה לעניין. אבל זה שהוא בקושי הלך שלושה צעדים, זה אומר שקרוב לוודאי היה אירוע מוחי, או עצירות של כלי דם, או התחלה של אירוע מוחי, או אירוע מוחי שהשתפר והחמיר, או מה שאנחנו קוראים stroke in evolution, אירוע מוחי שהלך והתפתח, ואז לא ראו אותו בהתחלה ורואים אותו אחר כך. יש כל מיני דברים שקשה מאוד בדיעבד, לי ודאי קשה כי אין לי את הנתונים, אבל לפעמים גם לרופאים שמטפלים, כמה שאתה מטפל יותר טוב, זה עדיין לא אומר שאתה יכול למנוע ולהציל הכל.
נכון. עכשיו, אז אתה אומר כרגע שמבחינה תרופתית אין אפשרות להשפיע לטובה.
אין אפשרות להשפיע לטובה, רק זמן.
כן, תחמצני יכול לעזור?
יכול לעזור.
אז כדאי בתקופה כזאת של שבועות ראשונים, אפשר, כדאי להביא לעזור. אותו?
אני, כן, השאלה איך מארגנים את זה, אבל זה כבר סיפור אחר. יכול לעזור. יכול לעזור, לא בטוח שיעזור. אוקיי, חבר, אנחנו כן. צריכים לסיים, כי יש לנו...
אני מאוד מודה לך.
כל טוב. תרגישי טוב, ושנקווה שיהיו בשורות טובות. כן, ומי איתנו? מי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
הלו, כן, מדברת אילנה.
בת כמה את אילנה?
אני בת 76.
כן, מה השאלה?
אני לפני כמעט שלושה חודשים, לפתע באיזה בוקר, הפסקתי לשמוע אוזן שמאל. הלכתי לרופא אחד, הוא אמר לי שזה פגיעה בעצב השמיעה.
כן, אני זוכר את השיחה שלנו.
לקחת סטרואידים, וניסיתי לקחת סטרואידים בבליעה, ולא הצלחתי, קיבלתי לחץ דם גבוה. אז שמו לי כפתור, הזלפתי 12 ימים סטרואידים באוזן.
כן, מה השאלה?
אחרי זה,
אילנה,
לפני זה עשיתי בדיקת שמיעה,
וראו
שיש לי ירידה 40% באוזן שמאל.
אילנה, את שומעת אותי?
אחרי סטרואידים הייתה לי עלייה בשמיעה.
אילנה, את שומעת אותי?
ואחרי חודש עשיתי שוב בדיקת שמיעה, והייתה ירידה.
עכשיו את שומעת אותי, אילנה?
בבקשה, אני לא שומעת אותך.
את לא שומעת, כי אני מבין שיש לך ירידה בשמיעה קצת.
כן.
אבל תגידי לי, מה השאלה שלך?
השאלה, ממה נעים נוזלים שם באוזן?
נוזלים באוזן יכולים לבוא מדלקת, אבל הבעיה שלך היא בשתי האוזניים.
אבל היה לי דלקת
בחיים. בחיים לא היה, ויכול להיות שעכשיו כן קרה. אבל השאלה היא, מה זאת אומרת?
אבל זה באוזן הפנימית, לא באוזן החיצונית.
באוזן התיכונה.
הנוזלים.
באוזן התיכונה.
כן.
כן, זה יכול לבוא מדלקת, זה יכול לבוא מכל מיני דברים, אבל השאלה היא, מה את רוצה לדעת? ממה יכולים לבוא נוזלים? מדלקת בדרך כלל. אבל זאת לא הסיבה להפרעה בדרך כלל לירידה פתאומית בשמיעה. ירידה פתאומית בשמיעה בדרך כלל היא בעיה של נזק לעצב.
מה, נזק? של מה?
של עצב, של עצב השמיעה.
כן.
ולכן אז נותנים אז גם סטרואידים...
אם אני עכשיו אעשה דיאטה דלת מלח ואני אקח כרדורים, אז מה זה יעזור? אני לא הבנתי.
הרופא כנראה חושב שאת סובלת ממחלת מנייר.
כן.
ומחלת מנייר אנחנו מציעים לעשות דיאטה דלת מלח, שלפעמים יכולה לעזור.
לפעמים.
לפעמים, אין 100% ברפואה, אין רפואה שיכולה כן. ב-100% לפתור את בעיה. אלא אם יש לך כאב ראש ואת לוקחת אופטלגין והוא פועל.
והבדיקות שהוא נתן לי לעשות ENG, בית קלוריד וויט, מה זה נותן?
זה נותן לו לראות איפה הנזק. אם הנזק נמצא בגזע המוח, אם הנזק נמצא באוזן, איפה הנזק נמצא.
אבל עשיתי MRI.
לא, ה-MRI מראה על המוח, הוא לא מראה כל כך על מסלולים עצביים, ופיזיולוגיים של העברת הכל. חלק מהבדיקות הן בדיקות ששמים לך אוזניות, משמיעים לך קליק ורואים בדיוק, זה בודק את הפיזיולוגיה. והוא רוצה גם לראות שאין מחלה אחרת, שהיא מחלה נוירולוגית, ה-VEP, Visual Evoke Potential, זה בדיקה שמראה שאין נזקים מסוגים אחרים, שיכולים להסביר מחלות אחרות שיכולות לגרום לזה.
לא, הוא אמר לי גם שזה יכול להיות מחלת חיסון עצמי.
נכון, מחלה אוטואימונית.
בבקשה?
אוקיי, לנה, אנחנו חייבים לסיים, כי טוב, השעה אוקיי. שלנו נגמרה. תרגישי טוב.
תודה.
כל טוב. זהו רבותיי, סיימנו את השעה שלנו, ואני רוצה להודות לעורכת התוכנית מאירה פרץ, לאייל פרנק שהיה המפיק, לעמיתי דואק שהיה אחראי לדיגיטל, לרן לודין שהיה אחראי לשידור ב-103 FM, ולבני אלפרין שהיה אחראי לשידור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. אני אאחל לכם שיהיה לכם סוף שבוע טוב, שבת שקטה, רק דברים טובים, ונתראה באותו מקום בשבוע הבא. להתראות.